שלא דומה. התולדה יצאה מן התיקון הבא אחר הקלקול, והתיקון הבא אחר תיקון אחר, או תיקון שבא אחר שני קלקולים. ועל דרך זה עד אין תכלית. מה שאין מבטא יכול לדבר. יוצא לפי זה שאין שום סיטואציה בעולם שדומה לחברתה. כי לפי הגלגול של כלל הנמצאות, צריך לשפוט כל מעשה על פי העבר, ההווה והעתיד. שהרי אין תיקון כלל הבריאה נתקן, אלא מכל מה שהתגלגל בכל השיטה אלפי שנים, זמן העולם הזה. כשאתה בא לשפוט מעשה, חלק ממה שאתה צריך לשפוט על המעשה זה העתיד שלו. מה הדבר הזה גרם אחר כך? אם לא כן, אתה לא יכול לשפוט את המעשה לבדו. והנה האדון ברוך הוא בידיעתו, כן, אני אומר יותר, כבר אני שואל שאלה, אולי זה לזה התכוונת, איך אני יודע מה עתיד להיות מן המעשה? כן, זה לא אתה ששופט, כן? זה מי שיודע הכל, לפניו נגלו כל תעלומות, גם מה שיהיה. והנה האדון ברוך הוא בידיעתו, ידין כל דבר על פי שלושת הזמנים שזכרנו. כן, תולדת כל מעשה, אלא לפי מה שקדם לו, ולפי ההווה עמו, ולפי כל הבא אחריו. זה מסביר למשל מדוע, בנושא אחר קצת לכאורה, גר לא יכול להיות נביא. במובן, אם הגר הוא יהודי, אז למה שלא יהיה נביא? כמו שכל יהודי יכול להיות.
מי אמר שהוא לא יכול להיות?
רבי יהודה הלוי. אמר שהוא נביא, שגר לא יכול להיות נביא?
יש לו נביא, יש יהודי, יש לו.
נכון, זאת השאלה.
כל יכול להיות נביא.
מה, זה עדיין שאלה?
אני שואל, אמנם יש לו נפש יהודי, אז למה הוא לא יכול להתקבל?
אין בתוכה את המסורת.
זה מה שעבר עליו.
ומה שעבר עליי ועל מישהו אחר, אותו נביא שהוא עבר, זה ייסורים באלף דברים.
אז גם הנבואה שלו תהיה שונה.
אז יהיה נבואה שונה לגר?
כן, ודאי. וזאת המשמעות, שאין נבואה לגר, אין לו נבואה של ישראל. וזה מה שאמרו על עובדיה, מה? יש לו נבואת גר, זה קטגוריה בפני עצמה. כמו של עובדיה הגר, כן, היה גר אדומי. מה תוכן הנבואה שלו?
רק עם אדום.
כן, כה אמר השם לאדום. כי הוא הגר, כמו.
אז למה להגיד שאין לו נבואה?
אז
יש לו נבואה של גר.
זה קטגוריה כל כך שונה שעבורנו זה נקרא לא נבואה.
אבל היא יותר יהודה?
היא אחרת.
אחרת.
הוא היה יותר יהודה, לא יודע, אולי גם. והנה האדון ברוך הוא, עכשיו יש משמעות לביטוי ירוד פה. אבל יש משמעות פה. לפי הרמב״ם, גם גוי יכול להיות נביא. הרמב״ם חולק על
הגוי.
מה?
יכול
למכן את הגוי? לא, 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 לפי הרמב״ם זה לא משנה. יהודי, גוי, כולם יכולים להיות נביא. כפי שאומר בהגיעת תימן, זה שאנחנו לא מקבלים את נבואתו של מוחמד לא מפני שהוא אינו מישראל, כפי שאומרים הטיפשים. אלא מפני שנבואתו סותרת נבואת משה. והנה האדון ברוך הוא בידיעתו ידון כל דבר על פי שלושת הזמנים שזכרנו, כי אין תולדת כל מעשה לפי מה שקדם לו, לפי ההווה עמו ולפי כל הבא אחריו. ואחר כל המשפט הזה נקבע לו שכר בעתיד לבוא, שכר ההגון לו לפי מעשיו, וזה פשוט. והנה ביום הדין הגדול יפרוס האדון ברוך הוא את השמלה לעיני כל היצור. כי הרי יכול אדם לומר, בסדר, אתה אומר הכל במשפט, אני לא רואה איך הכל במשפט. אני רואה ילדים מתו בשואה, אני רואה רשעים מצליחים, אני לא רואה שהכל במשפט. אז מה אכפת לי שהכל במשפט אם אני לא רואה את זה? לכן ישנה זכות מוסרית לנברא לתבוע שביום מן הימים הוא ישיג מה היה המשפט של כל אלה. עכשיו פה יש נקודה עמוקה שהרמח"ל הסביר אותה לפני כן, פה הוא לא חוזר על זה ולפני כן הוא הסביר את זה. עצם הידיעה כיצד כל דבר היה במשפט זה עצמו השכר. אני לא צריך כבר יותר שכר כמה שאני מתאר, לא? סברים שסיפור הגדול כזה, יש איזה בן של המלך, לא של המלך בכלל, כולם רוצים להגיע לטירה שלו, אבל כדי לעבור את הטירה צריך לעבור שבע חומות. ובין כל חומה וחומה יש עריות ונמירים וכל מיני דברים נוראים, ואוקיינוס של קרח ואוקיינוס של אש, זה משהו נורא. ואנשים עוברים חומה אחת ומתייאשים, חוזרים אחורה, שתי חומות ומתייאשים. אבל הבן של המלך, הוא כל כך אוהב את המלך, שהוא מצליח בסוף, אחרי תלאות רבות, לעבור את כל החומות. ואז הוא מגיע בסוף אל המלך ואומר לו, אבא, למה עשית את זה? אז הוא אומר לו, תסתכל מאחוריך, תסתכל, אין חומות, הכל היה דמיון. עכשיו זה, לכן אמר, על כן לא יקומו רשעים במשפט. מה זאת אומרת לא יקומו רשעים במשפט? מזה משתמע שמגיעים אל המשפט, יש משפט לרשעים, רק שאין להם תקומה בו. אז בשביל מה הם מגיעים בכלל למשפט? נכון, יש להם זכות לדעת למה זה לא היה נכון. לכן הם מגיעים למשפט רק אינם תקומה. מה שאין כן, הלצים, הלצים, הלצים
לא מגיעים,
כן, לא מגיעים בכלל, כפי שאמרנו פעם, הלצים אינם מגיעים למשפט, משום שלהם אין סולם ערכים כלל. מי שאין לו סולם ערכים לא מגיע למשפט, מה? ולכן כתוב, על כן לא יקומו רשעים במשפט, חטאים בעדת צדיקים. אבל לפני כן כתוב, בדרך רשעים לא הלך, ובעצת רשעים לא הלך, בעצת רשעים ובמושב ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אבל בהמשך המזמור דוד אומר לנו רק מה שקורה לרשע ולחטא, לא אומר לנו מה קורה ללץ, כי הלץ כבר חרץ את גורלו עוד לפני המשפט, כיוון שאין לו תחילה מערכים. אז זה מה שאומר כאן, כן?
הוא יכול לעשות תשובה?
נכון, הוא יחזור.
איך הוא
יחזור
אם
אין לו סולם ערכים
בכלל?
היסורים, היסורים עושים.
היסורים זה אקיוולנט ל... הנה, ביום הדין הגדול יפרוס אדם ברוך הוא את השמלה בימי כל היצור. באמת, אחת השאלות היא שאנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, לא תמיד ברור לנו מי אנחנו. אם היינו יודעים בדיוק מי אנו, אז היינו מבינים כל מה שקורה. אנחנו לא תמיד יודעים, כי אנחנו שכחנו באיזה גלגולים עברנו את אחד עוד. אנחנו לא יודעים את זה. מה? כן, אבל התשובה היא בגלגול. אם אתה תדע מהו הגלגול של הנפשות, אז אתה גם תבין מדוע זה נברא לזה וזה נברא לזה. כמו שמתנו על רבי עקיבא, כן, משה רבנו אמר על רבי עקיבא, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, למה הוא צריך למות במוות כל כך אכזרי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. כלומר, משה שאל על פי רמה אחת, ובזאת הוא אמר לו, אבל רבי עקיבא יש לו נפש ממקום אחר בכלל, שלא בא מעולם השכר והעונש. לכן זאת לא שאלה מה שקורה. נבן? לא, הוא לא נתון לחוק השכר והעונש, כי הוא בא מן המחשבה. מה? לא, לא, לא דווקא. הוא לא נתון לחוק הגלגולים, הוא נתון לחוק עליון, שכך עלה במחשבה לפניי. זה לא אומר שאין לו גלגול. כן? לא, יש חוקיות, אבל לא החוקיות של השכר והעונש. מה? לא דווקא, לא תמיד. בסדר, אז זה לא שכר ועונש, בסדר. אז יפרוס האדון ברוך הוא את השמלה לעיני כל היצור, כן. כן, 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 הוא שמח, כי הוא הבין, כי הוא הבין, כן, לא. מכל מה שנעשה מיום בירו אלוהים אדם על הארץ עד היום ההוא, מיראה יושר משפטו בכל מעשה ומעשה קטן וגדול, ומה נגזר עליו לפי משפטו האמיתי, לזמן קיבול שכר לעתיד לבוא. ואחר כך יצאו צדיקים לקבל שכרם, איש איש כפי מעשה, יצאו מן המשפט לקבל שכרם. מה? אחרי שתיפרס השמלה ביום הדין הגדול. לא, זה מחוץ לזמן. אנחנו לא מבינים מה זה מושגים של זמן כאן. כי הזמן, כפי שאנחנו מכירים אותו, זה זמן השיטה אלפי שנים, זמן ההיסטוריה. מה שמעבר לזמן ההיסטוריה, אנחנו לא מבינים. אחר כך זה כאילו אחר כך. ואני, סבלו. אמרה נשמה, בוודאי הרבה למדתי ויכולתי לפחות לסבור איזו סברה שתשקוט בדעתי בעניין השגחתו. כאן זה סיכום של כל הספר עד עכשיו. וראיתי מקום גדול לעבודת האדם, ומה היא ומה תועלתה. זה גם למדנו. דרך הזכות. זה כמו ההבדל בין הנשמה לפני ירידתה לעולם הזה ואחרי ירידתה לעולם הזה, אחרי שובה מן העולם הזה. שלפני ירידתה לעולם הזה, הנשמה היא כבת בבית אביה. אז כשהיא יורדת לעולם הזה, יש לה געגועים רבים אל בית אביה. אבל אחרי שעשתה מה שהיא צריכה לעשות, היא כאישה בבית בעלה. זה החילוק. אז היא חוזרת לאותו עולם, אבל זה כבר לא אותו עולם. כי היא כאישה בבית בעלה. כיוון שקלטה את הזכות.
אחר כך.
אחר כך. אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עולם הבא מצד האמת זה רק התחלה של הרבה עולם. כן? כמעט אפשר לומר עד אל קץ. אבל מה שאנחנו משיגים, נגיד בעינינו התרוטות, זה עולם הבא. יש דבר כזה. אבל מה עולמי עולמים, כן? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. זה רק ההתחלה, כי אחרי כתוב 310 עולמות שנאמר להנחיל אהבה יש, ובמה המשך? ואוצרותיהם המלא. אז יש עוד שום ככה, זה לא, מה זה 310? זה כלום. כן? איפה אנחנו? וראיתי תולדות הזמן המתחדשות לבקרים, כמה מקורות יש להם, דהיינו מידת משפטו יתברך ומידת רחמיו. משפטו זה הדין, רחמיו זה רחמים. אבל כל זה זה חלק משכר והעונש. הנהגת המזל זה מה שנקרא הייחוד. והכוונה התכליתית בכל אלה, מה היא? הבנתי, זה משקע הנהגה הנעלמת. הבנתי מציאות האדם בזמן הזה ועילויו בזמן שהתעלה. הבנתי עניין ביית המשיח ותחיית המתים ועולם הגמול מהם ועל מהם. כן, זה בעצם השאלות שהנשמה שאלה בתחילת הספר, על איזה חמישה או שישה עיקרים. ועל הכל, תוקף האמונה לדעת שהכל מאיתו יתברך בעצה עמוקה. כן, זאת אומרת, זה אחד הדברים, למשל, שמתחזקים בימינו, למשל, נגיד תיאוריית המפץ הגדול. תיאוריית המפץ הגדול היא נפלאה במובן הזה. היא אומרת שכבר כשהופיעו האלקטרונים הראשונים, הרב קוק כבר היה מתוכנן. נפלא, כי אפשרות על כל פנים, כי הכל משתלשל מזה, הכל בשרשרת ברזל.
לא, אבל יש חופש בחירה לאלקטרון.
נכון, גם לרב קוק היה חופש בחירה.
אז לכן הסתברות של כל האלקטרונים וכל האטומים לרב קוק זה דבר
נדיר. כן, זה הסתברות. אבל ההסתברות הזאת, אתה רואה למה היא הביאה? כן, איך אמר ברגסון? הכל מסודר כאילו הייתה זהות שחפצה להתהוות. חפצה להתהוות. כאילו, כן, זה הביטוי שהוא משתמש בו. Tout se passe comme si. הכל מתהווה כאילו זה כך. כן? יש הוא פילוסוף. כן? אבל זה... לא, לא, יש גם, יש גם סיבה נוספת, כי הוא לא דטרמיניסט. זה לא הכרחי, יש פה איזה רצוניות, משהו וולונטרי, שהולך ומתהווה. אגב, זה מדרש מפורש. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומר המדרש, זה רוחו של אדם הראשון. על פני המים, עוד לפני שנתהווה רקיע. אז הנשמה של אדם הראשון היא בסטנדביי. וזה מה שדוחף את כל ההוויה, להתהווה כפי שמתהווה כדי שיהיה האדם. אז מי עשה את הרקיע? אדם.
מי זה נזר אביעזר?
נכון. מי עשה את הצמחים? אדם. נכון? מה שנקרא אדם קדמון. לא אדם קדמון של הפליאונטולוגיה, אלא אדם קדמון של תורת הקבלה. זאת אומרת, החפץ להתהוות האדם נקרא אדם קדמון, והוא קודם לכל העולמות. להצילות, לבריאה, יצירה, עשייה. כן, מה שדוחף, מה שהוא קורא כאן, כן, שהכל מאיתו בעצה עמוקה, וזה מקרה. אין דבר במקרה, ולא לבטלה, לא קטון ולא גדול, כי הכל גלגל הוא שחוזר בעולם. זה גם תפיסה מיוחדת לרמח"ל, התפיסה האבולוטיבית. סובב, סובב, והולך. לתת תיקון כללי אל כל הנמצאות. בסוף סיבובו יהיה התיקון הכללי הזה. מעניין, באיטליה, בזמן שהרמח"ל כתב את זה, היה עוד פילוסוף, גוי, בשם ויקו. כן? שמעת עליו? כן, אבי ההיסטוריוסופיה. הוא זה שהסתכל על ההיסטוריה. גוי.
ויקו.
קו. קו. אבי. קו. וו. יוד. קוף. וו. ויקו. רן בטיסט. כן. ויקו. הוא אגב השפיע מאוד על הגל. הרעיון של הגל על הדיאלקטיקה ההיסטורית. ויתכן מאוד שהרמח"ל קרא אותו. כן, הרמח"ל היה מאוד בקי בפילוסופיה של זמנו. מעניין איפה ויקו לקח את זה. איפה ויקו לקח את הרעיונות האלה? על ההיסטוריוסופיה, זאת אומרת שיש גלגלים שמובילים למטרה וכדומה. שעשה מזה מדע. הוא לקח את זה כנראה מן המהר"ל מפראג, בנצח ישראל. כי ידוע שחלקים מהנצח ישראל תורגמו ללטינית באותם הזמנים. אז זה יש כנראה קשה.
שהוא כתב שעם ישראל לא שייך לעמי, משום שכל ההיסטוריה מתחלקת לשניים.
כן.
היסטוריה של גוי והיסטוריה של עם ישראל. והיא נתונה לחוקים שונים לחלוטין.
בהחלט. כמו כן גם, הרעיונות שהשפיעו הרבה על רמח"ל בכתיבת הדעת תבונות זה בין היתר התאודיציה של לייבניץ, גם כן, גם דור. כן, כן, כן.
הוא היה
הגוי. גוי, גוי. הגוי הזה למד את הזוהר. יש לנו אפילו הגהות שלו על הזוהר, בלטינית.
הוא מתעסק עם הזוהר?
כן, 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 כן. ואת הרעיונות האלה הוא פגש לראשונה כנראה אצל שפינוזה באמסטרדם, הוא ביקר את זה. שפינוזה לקח את הרעיונות האלה מקודמם, ונאטר רבי חזי קרסקס, שהוא שפע הרבה מן הקבלה. זה רואה שגם תורתו של הגל הדיאלקטית מקורה בספרי תורה שלה. טוב. כן, נראה, המושג של אינסופיות הוא מושג שהיה זר למחשבה המערבית עד בקרק. כן, זה מושג שהם לא אהבו אותו כל כך. של היוונים. מה? כן, אבל המושג של אין סוף אצל היוונים פירושו מה שאין לו צורה. והשלם אצל היוונים, במיוחד אצל אריסטו, השלם זה מה שמוגדר. כן? דבר לא מוגדר הוא דבר שגורם לתחושה של אינוחיות. כמו כן גם קדמות העולם עליה. גורמת לאי נוחות, ולכן לא מדברים על זה הרבה. והראשון שהכניס את המושג של אינסופיות לתוך המחשבה המערבית היה דקארט. הוא רצה דווקא מזה להוכיח את מציאות האלוהים. זאת אומרת, כיצד צמח אצלי מושג האינסוף? אני הרי מוגבל. אם כן, הוא בא מן החוץ. כן, ככה הוא אומר. עכשיו, איפה הוא בא לו הרעיון הזה של דקארט? הוא היה הרבה בעולם, לא? ההוא, מה? בהולנד, מה? ביקר הרבה שם. לא, שנים רבות, לא, היה לפני רמח"ל. אבל, שפינוזה היה, כי אין תלמידו. אבל הוא נפגש שם עם הרבה תורות מיסטיות באותה התקופה שהיו שם, שהושפעו מן היהדות. מעניין, ראינו. לוק, למשל, שאדם מערבי לחלוטין, עשה צחוק מהרעיון של ביתר. מאיפה זה בא לך אין סוף? פשוט, כל פעם אתה מוסיף עוד אחד. אין פלוס אחד. מזה צמח לך אין סוף, מה אתה... זה תיאולוגיה. כן. בדיוק. בוודאי, בוודאי. לא הרי האין סוף הזה, כי הרי האין סוף הזה. טוב, ועל הכל תוקף האמונה לדעת שהכל מאיתו יתברך ויצא עמוקה, אין דבר במקרה ולא לבטלה, לא קטון ולא גדול, כי הכל גלגל הוא שחוזר בעולם לבריאות, סובב סובב והולך לתת תיקון כללי לכל הנמצאות, וסוף סיבובו יהיה התיקון הכללי הזה. והנה אחשוב שעד כאן כללים של חוכמה, וידך פירושה הוא להבין כל הפרטים שבעולם, איש איש תחת סוגו, די לי שיהיו השורשים בידי למען ויותי לפחות מיושבת באמונתי בבירות. יש לנו עוד זמן, נכון? לתמונות, לא? לתמונות אנחנו לא גמרנו פרט הזמן, זה הדבר לשלוש, לא? אתם רוצים משהו על ילדת? טוב, נלמד גם משהו על ילדת.